קלידמן. כשאני אומר שהעולם נטול משמעות, פירושו של דבר שאין לו שום משמעות, לא טובה ולא רעה, זאת אומרת שזה בדיוק האמירה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב. אם הקדוש ברוך הוא כן מעורב, אז לעולם יש משמעות. השאלה אם המשמעות היא טובה או משמעות היא רעה, זאת בדיוק השאלה. עכשיו, לעצם העניין, אני חושב שהעולם הוא טוב, אפילו טוב מאוד. יש פגעים גם מעשי ידי אדם, גם פגעים של הטבע, אבל בסך הכל העולם הוא טוב. בדרך כלל מי שגורם את הרע פה זה בעיקר בני אדם, ולא הטבע, למרות שכמובן יש גם רוע טבעי. ולכן בסופו של דבר צריך, זה כמו החרדים שלא מודיעים לקדוש ברוך הוא זה שהוא הקים את המדינה, כי המדינה מתנהלת באופן חילוני. המדינה מתנהלת באופן חילוני כי אנחנו מנהלים אותה באופן כזה. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? הוא נתן לנו מדינה. על זה צריך להודות, כאילו, בהנחה שהוא מעורב כמובן, אני מדבר לשיטתה. אז על זה צריך להודות לו. זה מה אנחנו עשינו עם הדבר הזה? זה דיון אחר. זה כמו שמישהו נותן לי 1,000 שקל, ואני זורק את זה לים. אז אומרים, טוב, זה בים, אני לא צריך להודות לו. מה זאת אומרת? אותו דבר בעולם. העולם נתן לנו את המקסימום שנוכל לתפקד בתוכו. חלק גדול מהרוע זה בני אדם עושים. חלק גדול מהרוע זה בני אדם לא מתקנים, והם צריכים לתקן. וחלק מסוים של הרוע הוא באמת חלק טבעי, צונמי ומגפה ודברים מהסוג הזה, ואז אמרתי שזה לא, זה בלתי נמנע עם חוקי הטבע נתונים, אבל זה באמת, בוא נעזוב את זה, כי אני חושב שזה יכניס אותנו לשיעור שלם על הנושא הזה, או אפילו יותר. אולי נעשה את זה באחת הפעמים הבאות, אני לא זוכר.
נתנו גם לאיזה בג בייצור אולי שיש, או מה?
לא, זה לא בג בייצור, זה הייצור.
לא בזה, 15% מאוכלוסיית העולם, אומרים גם בין בעלי חיים, הם הומוסקסואלים.
נו, אז לא.
זה אומר...
אני לא חושב שהמספרים האלה קרובים אפילו לאמת, אבל נגיד כן, אז מה?
שריקי הזכיר לנו, שריקי השבוע, את העניין הזה, אבל זה, אולי לא מדויק, אבל זה הסטטיסטיקות. אז זה מה? זה בג בייצור או ש...
זו תוצאה של חוקי הטבע, מה זאת אומרת? יש חוקי טבע, יש אנשים שיוצאים כך, יש אנשים שיוצאים כך, יש גם אנשים שיוצאים קלפטומנים, יש אנשים שיוצאים בדיכאון, יש אנשים שיוצאים בכל מיני מצבים, נכון? מה לעשות? אלה...
אז קלפטומנים מפריעים לחברה וזה מקיים אותם, אבל הם, מה הם מזיקים?
לא, מה, אני לא אמרתי, לא אמרתי שצריך להקיא אותם. אני רק אומר שהאתגר שבפניו הם נמצאים, הוא אמנם מאוד קשה ומאוד גדול, ואולי אפילו בלתי אפשרי, אבל יש עוד אנשים שנמצאים בפני אתגרים בלתי אפשריים, זה לא רק הומוסקסואליות. מה, אנשים שנמצאים בתוך, לא יודע, מחלה קשה, סתם, מחלה שלא מאפשרת להם לתפקד. זה קושייה יותר קלה על הקדוש ברוך הוא. הטענה היא שזה טבעו של עולם, ככה העולם מתנהל. הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם על פי חוקי טבע ולא להתערב. ויש איזה סיבות לא רעות לדעתי, אבל זה... once מקבלים את זה שזאת ההנחה שלו, שזאת התפיסה הבסיסית שלו, מכאן ועל הכל העסק הוא פועל יוצא.
נכון, לא, ההנחה הזאת מקובלת עליי. זה באמת פותר חלק גדול מהשאלות.
ועוד פעם אני אומר,
רב, אבל עוד פעם, מה זה לא מעורב? אני הרי אתמול, רק מה שהוא אומר אתמול, ברגע שהוא עשה את המפץ הגדול, הוא קבע בדיוק מי יהיה חולה, ומי יהיה קשה, ומי יקרה לו, הכל נקבע באותו מפץ גדול לפני.
אנחנו עוצרים את הנושא הזה. נמשיך לנושא שלנו. טוב. אז דיברנו עד כאן על המסגרת של הדיון. אני בעצם דן בשאלה למה לעבוד את השם. בהנחה שצלחנו את שני השלבים הראשונים. יש אלוקים. א', ב', הוא התגלה בסיני ונתן תורה. עכשיו ג', למה זה מחייב אותי? אז אמרתי שבעצם המהלך הזה יכול להיות רק מהלך שפונה למי שכבר משוכנע. זה לא מהלך שיכול לגרום לאדם שלא חש את המחויבות הזאת להכיר בה. אבל יש לו ערך חשוב בגלל שהרבה מאוד מבני אדם שחשים את המחויבות הזאת תוהים עליה. כי גם אם אני חש את המחויבות הזאת, אם אין לה שום הצדקה, אז זה נשמע לי כמו משהו לא רציונלי, מה פתאום ללכת עם זה? ולכן בסופו של דבר הטענה היא שאם אתה חש את המחויבות הזאת, אל תזלזל בזה. התחושה הזאת היא לא דבר בלתי רציונלי, היא דבר נכון, שראוי ללכת על פיו. זאת בעצם המסגרת של הדיון, ובקצרה בעצם בתמצית מה שאמרתי, זה שכמו שביחס לכללי המוסר, כשמישהו אומר לי, אני יודע שלרצוח זה לא מוסרי, או שלעזור לזולת זה מוסרי, ועדיין אני שואל את עצמי למה לעשות את זה, או לא לעשות את ההוא. מי ששואל שאלה כזאת, הוא לא באמת מבין שלרצוח זה לא מוסרי, ולעזור לזולת זה כן מוסרי. כי אם הוא היה מבין את זה, לא היה מקום לשאלה שלו למה לעשות את זה. כיוון שחלק מההבנה של הטענה שרצח הוא לא מוסרי, זה שכך לא נכון לנהוג. זאת המשמעות של האמירה רצח הוא לא מוסרי. זאת לא עובדה ניטרלית כמו עובדות אחרות. עובדות פיזיות, עובדות על העולם, הן ניטרליות. דיברתי על האות איז של דיוויד יום. זאת אומרת, האות אף פעם לא יוצא מהאיז. כן, העובדה שמעשה מסוים גורם לסבל לבני אדם, זאת לא סיבה לא לעשות את המעשה. זה שזה גורם לסבל זאת עובדה. וזה שאסור לעשות את המעשה זה נורמה. נורמה לעולם לא נגזרת מעובדה. ולכן זה הקשר לנטורליסטי, הוא הקשר של האות איז. הטענה שלי זה שעובדות מוסריות, עובדות אתיות, הן בעלות אופי שונה. הן לא עובדות ניטרליות. אלא מי שמבין שלרצוח זה לא מוסרי, בתוך ההבנה של עצם הטענה, מונחת גם ההבנה שאסור לעשות את זה. זה לא עוד טענה, אחרי שאני מבין זה לא מוסרי, יש עוד טענה שמה שלא מוסרי אסור לעשות. לא. כשאמרתי שזה לא מוסרי, אמרתי בזה שאסור לרצוח. זה אותה אמירה. מי שלא מבין שמזה יוצא שאסור לרצוח, לא הבין את האמירה שרצח הוא לא מוסרי. פשוט לא הבין את זה. הוא יכול להיות שהוא מבין שאנשים חושבים שרצח הוא לא מוסרי, או שהרבה אנשים אומרים שרצח הוא לא מוסרי, את זה הוא מבין, הוא פשוט רואה ונוכח בתופעות האלה, אבל הוא לא מבין בתוכו, הוא לא חש, כן? הוא לא תופס את המשמעות של האמירה שרצח הוא לא מוסרי, אלא רק הוא יודע שיש אנשים שאומרים את זה, ולכן בהקשר האתי, הטענה שלי הייתה, שיש מה שנקרא עובדות אתיות. עובדות אתיות פירושו, אלה עובדות. זה שרצח הוא פסול, הוא לא מוסרי, זאת עובדה אתית. ומעובדה אתית נגזרת נורמה. הקשל של האות איז לא קיים כאן. זאת אומרת, מי שמכיר בקיומה של עובדה אתית, על כורחו גם מבין את משמעותה ואת תוקפה של הנורמה שנגזרת ממנה. זאת בעצם הטענה. זאת אומרת, שאלה, נכון שזה לא מוסרי, אבל למה שאני לא אעשה את זה, היא שאלה שמצביעה על חוסר הבנה. כשאתה אומר נכון שזה לא מוסרי, אתה לא באמת הבנת שזה לא מוסרי. כי אם היית מבין, לא היית שואל. הטענה שלי שאותו דבר קיים ביחס לאלוקים. כשאני מבין שהקדוש ברוך הוא אלוקים, בעצם אני מבין גם שמה שהוא אומר מחייב. לכן אין פה שאלה נוספת, כן, הבנתי שהוא אלוקים והכל בסדר, ושהוא ציווה, אבל למה אני צריך לציית למה שהוא ציווה? התשובה היא שאם אני מבין שהוא אלוקים ושהוא ציווה, מזה נגזר, פועל יוצא, זה, 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 זה עובדה, כמו עובדה אתית, נקרא לזה עובדה תיאולוגית, לא עובדה אתית, והיום אני אדבר קצת על ההבדל בין שני אלה, זאת עובדה תיאולוגית שממנה נגזרות נורמות, זה לא עובדה ניטרלית כמו עובדה פיזית, אלא זה יותר דומה לעובדה אתית, ולכן בהקשר הזה, כשהרבה פעמים ששואלים בני אדם, למה אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מחויב לציוויו של הקדוש ברוך הוא. אז שומעים כל מיני הסתמכויות שאף פעם לא משכנעות, כן, הוא ברא אותנו, כי הוא פה, אנחנו חייבים לו הכרה טובה, כל מיני דברים האלה, כי זה נכון אולי, או משהו כזה. התחושה שלי זה בערך כמו הצדקות למה לציית לחוק. זה בערך אותו דבר, אמנה חברתית, או כל מיני דברים, זה תיאוריות שאף פעם לא באמת משכנעות. הן נובעות מתסכול או מחוסר אפשרות לנסח את מה שנראה לי מובן מאליו. לאדם דתי, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו משהו, מובן מאליו שצריך לעשות. התשובה האמיתית לשאלה למה אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה כי הוא ציווה. זה כמובן, לכאורה אין פה שום תשובה. בסדר, אני יודע שהוא ציווה. עכשיו אני שואל אותך, אבל למה אתה מקיים את מה שהוא ציווה? כן, זה בדיוק מה שאנחנו שואלים פה. בסדר, נניח שהוא קיים ושהוא התגלה בהר סיני ושהוא ציווה. אבל למה לקיים את מה שהוא ציווה? זאת שאלה שלא מבינה את המשמעות של מחויבות דתית. מחויבות דתית פירושו שאם אלוקים ציווה מעצם היותו אלוהים, זה אומר שהציוויים שלו מחייבים. מי ששואל למה לעשות את זה לא מבין שאלוהים ציווה, או שלא מבין שהוא אלוהים. זה יותר נכון. יכול שהוא יקבל את זה שהוא ציווה, במעמד הר סיני, הוא לא מבין את המושג אלוהים. ואמרתי שאלוה, בלשון המקרא, זה גורם שמה שהוא אומר צריך לעשות, מעצם היותו, סמכות פורמלית. ולכן דיינים קרויים אלוהים. ואותו דבר, ותתארם בם לגבי עבודה זרה, כן, מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, אלא אם כן קיבלו באלוה. לקבל את הקדוש ברוך הוא באלוה, פירושו לעבוד אותו, לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני ירא ממנו, אלא בגלל שהוא ציווה. זה נקרא קבלה באלוה. אלוה זה מה שהוא אומר, אני חייב לעשות. ולכן זה מייתר את כל השאלות ואת התשובות, רגע, למה לעשות אם הוא ציווה? אהבה, יראה, הכרת טובה, קרבה לקדוש ברוך הוא, כל אלה תשובות לא נכונות. לא נכונות וגם לא משכנעות. התשובה היא כי הוא ציווה. כן, הבאתי, כשהזכרתי את תומאס מלורי, המטפס הרים הבריטי, תמיד אני נזכר בו בהקשר הזה, כששאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט, אז הוא ענה כי הוא שם. זהו, זאת אומרת, מי שלא מבין למה, כשרואים את האברסט, למה מטפסים עליו, הוא לא מטפס הרים, הוא לא, פשוט לא, אי אפשר גם להסביר לו את זה. זה בעצם מה שהוא ניסה כנראה להגיד שם. ואני חושב שזה בדיוק הקושי הזה, להסביר לאנשים, נגיד אנשים חילוניים, או אנשים שאפילו גם דתיים שמתלבטים בשאלות האלה, ושואלים למה לעבוד אותו, בסדר, נגיד שהשתכנעתי שהוא קיים, זה חוסר הבנה. עכשיו, שימו לב שהחוסר הבנה הזה לא אומר שהאנשים האלה לא חשים בתוכם שמה שאלוהים מצווה צריך לקיים. הרבה אנשים דתיים, או שיצאו מחינוך דתי, כן מרגישים את זה. רק הם טוענים, זה לא רציונלי, אין לזה הסבר, ולכן הם לא מוכנים לפעול על פי האינטואיציה הזאת שמה שאלוהים אומר צריך לעשות. למה צריך לעשות? מה ההסבר לזה? זה לא רציונלי. אז לאנשים האלה אני מדבר. לאנשים שלא חשים בתוכם בכלל את המחויבות, אלה פשוט אנשים שלא מאמינים באלוהים. כי אלוהים זה מישהו שמה שהוא אומר מחייב. זה כמו אנשים שיודעים שאסור לרצוח, אבל לא באמת מבינים שבגלל זה זה גם לא נכון לעשות את זה. אלא הם רק זה ידע אינטלקטואלי כזה. אז זה, אני לא מדבר לאנשים כאלה. אני מדבר לאנשים שכן חשים את המחויבות, ואני פגשתי הרבה כאלה, אני אומר, בסדר, זה שאני חש, אני גם חש, יש לי גם יצר לדבר לשון הרע. והשאלה, למה לקיים? אז הטענה היא שפה אני חושב שאני כן יכול להתקדם עם בני אדם מהסוג הזה, ולהגיד להם, תשמעו, אם אתה מבין את המחויבות הזאת, אל תזלזל בה. אל תזרוק אותה כי זה דבר לא רציונלי. לא, זה דבר רציונלי. יש דברים מסוימים שמעצם היותם הם מחייבים, כמו המוסר, וכך גם אלוהים, ולכן לטענתי גם אלוהים הוא הבסיס למוסר, על זה כן דיברנו בהרחבה כשדיברתי על הראייה מן המוסר. אבל הצד השווה לשניהם זה שבאמת בבסיס המערכות הנורמטיביות האלה, ההלכה והמוסר, עומדת ישות שיש לה סמכות פורמלית. יש לה סמכות פורמלית במובן הזה שאני חייב לקיים את מה שהיא אומרת כי היא אמרה, לא כי יש איזושהי סיבה כזו או אחרת לקיים. עצם העובדה שהיא אמרה, זאת הסיבה היסודית, וזה דבר רציונלי לחלוטין. כלומר שכל, הדברתי שכל שרשרת הנמקה, בסופו של דבר, כשאני בא להסביר למה X, אז אני מסביר ב-Y, למה Y, אז Z, וכן הלאה, בסוף אני אשאר עם משהו, שאותו הרי אי אפשר להסביר. ואז מה אני אענה עליו, ולמה הוא? כן, יש צבים כל הדרך עד למטה, זאת אחת האופציות, אבל מה באמת אני עונה? ככה. כי זה מובן מאליו, זה לא טעון הסבר. זאת אומרת, כל דבר שכן יש לו הסבר, ברור שבתשתית שלו, יש משהו שהוא לא יהיה לו הסבר. ההתחלה, כן, האקסיומה הראשונית. ולמה אני מקיים אותו? זה לא רציונלי אם אין לו הסבר? לא. זה הכי רציונלי שיש. כי זה מובן מאליו, לכן אני מקיים אותו. וכל ההסברים, זה הסברים שמנסים לקחת טענות, שהן לא מובנות מאליהן, ולהסביר אותן באמצעות טענות שכן מובנות מאליהן, שזה האקסיומות. זה מה שנקרא הסבר. אבל להסביר את הטענות שמובנות מאליהן, זה אוקסימורון. במה אני אשתמש כדי להסביר אותן? בטענות אחרות, ולמה הן נכונות? כי הן מובנות מעליהן. טוב, גם אלה נכונות מעליהן. ואת, הניסיון לחשוב שאם יש משהו ללא הסבר, אז לאמץ אותו זה לא רציונלי, זו טעות, זו פשוט טעות. כי כל הסבר תמיד מתחיל מעקרונות שלהם, אין לי הסבר. ואני מקבל אותם כי האינטואיציה שלי אומרת שזה מובן מאליו. אז המחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא, היא בעצם, מעצם היותו אלוהים. זה מובן מאליו. לכן אין מקום להסביר את המחויבות לעבוד את השם באיזשהו עיקרון אחר. אחר גם את העיקרון האחר אני אשאל. הסברים מוסריים בגלל הכרת טובה. ולמה צריך להכיר טובה? זה יש לנו הסבר. לא, כי זה עיקרון מוסרי. ולמה צריך לקיים עקרונות מוסריים? כי הם מוסריים. בסדר, אז אם זה ככה, גם למה צריך לקיים מצוות דתיות? כי אין מצוות. כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, כמובן, זה סתם מילים אם אתה לא באמת חש כך. ואת, אם את, מי לא באמת חושב את זה, ורק אומר את זה כדי שלא ינצחו אותו בוויכוח, זה, אני לא מדבר, לא רציני. אני מתכוון באמת לטעון את זה. זאת אומרת, אני חש כך, ואני חושב שרבים חשים כך, וכל מה שאני עושה, זה בסך הכל לנסות ולשכנע אתכם, שמה שאתם חשים הוא רציונלי. אין פה שום דבר בלתי רציונלי. אפשר ללכת עם זה, ורצוי ללכת עם זה, ראוי ללכת עם זה. זה נכון, התחושה הזאת. עכשיו, נקודה חשובה, לפני שאני מתקדם, אני רוצה רגע לדבר על המשמעות של חינוך דתי. כי בעצם החינוך הדתי הוא זה שיצר אצלנו את אותה תחושה, את אותה אינטואיציה ראשונית, שאומרת שאם אלוהים אומר, את צריך לקיים. הקדוש ברוך הוא אמר, נכון? כל ילד או כל בן אדם דתי שתשאלו אותו, למה אתה עושה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. כמעט אף פעם לא שואלים את השאלה, רגע, ואם הוא אמר, אז מה? את זה אנחנו לא שואלים. אז בן אדם חילוני יגיד, טוב, כי אתם סתם שבועים, כי אתם סתם מעולפים, מתוכנתים, או מה שלא יהיה. לא נכון. אנחנו לא שואלים, כי זה מובן מאליו, כמו שאני לא שואל למה בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. כי זה מובן מאליו, זאת אקסיומה, אני לא שואל למה היא נכונה. היא נכונה, אני יודע שהיא נכונה. בדיוק אותו דבר. עכשיו, פה אני מגיע, אני רוצה להציג את זה בצורה יותר חדה, כי יש הרבה פעמים ביקורת על האמונה הדתית, שהיא בעצם תוצאה של אילוף. עובדה שמי שגדל בבית דתי, אז, או בהרבה מקרים יוצא דתי, כן? יש קורלציה שהולכת ופוחתת אמנם בזמן האחרון, אבל עדיין ישנה קורלציה ברורה כזאת, ומי שגדל בבית חילוני בדרך כלל יוצא חילוני, מי שגדל בבית דתי בדרך כלל יוצא דתי. יש קורלציה כזאת, עובדתית. עכשיו השאלה, האם זה בסיס לביקורת על האמונה הדתית? כי בעצם יוצא שהאמונה הדתית היא תוצאה של תכנות. אתה גדלת בבית מסוים, בחברה מסוימת, אז יצאת עם אותה תחושה שדיברתי עליה קודם, שמה שאלוהים אומר מחייב. ולכן בעצם אי אפשר להתייחס לזה ברצינות. אתה במקרה גדלת שם, אז יצאת ככה. זאת לא באמת טענה אמיתית, כן? אני מתחיל, אני חושב שדיברתי על זה בהתחלת המסע, זה כבר לפני שנים, כי התחלנו את כל הסדרה הזאת, אז שם דיברתי על העניין הזה, האם אמונה זה סתם רגש סובייקטיבי, תכנות או תפיסה, כן? או הכרעה ערכית. אז אני רוצה לחזור לזה עכשיו בנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים. קודם כל צריך להבין שאותה טענה עצמה קיימת גם ביחס לחילוניות. נכון? גם בן אדם שחילוני, גם בן אדם שגדל בבית חילוני, בדרך כלל יוצא חילוני. למה הדבר הזה הוא ביקורת על הדתיות ולא ביקורת על החילוניות? את זה אף פעם לא הצלחתי להבין. זאת אומרת, למה תמיד בוויכוחים בין חילונים לדתיים, אז הטענה היא, תראה, אתה גדלת בבית דתי, לכן יצאת דתי. ואני לא שומע אותו אומר, את הדתי אומר לחילוני, רגע, אתה גדלת בבית חילוני, לכן יצאת חילוני. למה החילוניות זה בסדר אם היא יוצאת מבית חילוני, אבל הדתיות זה שאתה יוצא מבית דתי, זה אומר שזה יש סימן שאלה, זה לא, כנראה סתם אימצת את זה, בגלל תכנות. יש פה משהו מאוד בעייתי באסימטריה הזאת.
עכשיו, זה אומר עליו תינוק שנשבע, וזה אומר על השני תינוק שנשבע.
בדיוק, בדיוק. אז קודם כל אני רוצה להגיד זה סימטרי. עכשיו, אני רוצה להבהיר את זה יותר.
מה היה קורה לאדם שהוא, מה שאני קורא תרזן, הוא נולד, והוא באפריקה לבד, והוא גדל בלי חינוך. מה הייתי מצפה ממנו?
אוקיי, אני מגיע לזה כבר. אז הטענה בעצם, זה שהקורלציה בין בית הגידול שלו, לבין איך שאתה יוצא, ניתן להסביר אותה בשתי צורות. אפשר להגיד שגם אמונה וגם כפירה, שתיהן תוצאות של תכנות. חילוני בבית חילוני, הדתי בית וסביבה, כן אני מדבר באופן כללי, והדתי בבית ובסביבה דתיים, ולכן אין דרך לדעת מי צודק, אין טעם להתעסק עם זה, הכל תכנות. שימו לב, זאת פרשנות סימטרית. אז אם זה ככה, החילוני נמצא תחת מתקפה בדיוק כמו הדתי. אין שום הבדל. אז בעצם אי אפשר להתייחס לתפיסות של בני אדם, כי האדם הוא תבנית נוף מולדתו, כמו שאמר המשורר. ולכן אין טעם, זה אנחנו תוצרים דטרמיניסטיים של הסביבה שלנו, או כמעט דטרמיניסטיים של הסביבה שלנו. זה פרשנות אחת והיא סימטרית. פרשנות שנייה, לא, יגיד החילוני, התפיסה הדתית היא טיפשית, אז זה שאתה מחזיק בה, זה ברור שזה תוצאה של העובדה שגדלת בבית דתי. אם הפתאום שאדם אינטליגנטי יאמץ תפיסה טיפשית או תפיסה לא נכונה. אבל בא במידה אני אגיד לבן אדם החילוני, התפיסה שלך היא טיפשית, ולכן ברור שמה שאתה יצאת חילוני זה בגלל שגדלת בבית חילוני. אז פה זאת לא תפיסה שאומרת שאין לנו דרך להגיע לאמת ושאין אמת, לא. פה אנחנו כן מניחים שאחד צודק והשני טועה. אלא ששימו לב שאנחנו שוב נמצאים במצב סימטרי. כי אתה החילוני מניח שאתה צודק, ממילא אתה מסביר שאני רק פרי של חינוך או של תכנות, אבל אני חושב שאני צודק ושאתה טועה, ולכן אני אגיד שאתה פרי של חינוך ושל תכנות. אז בעצם בסופו של דבר, העובדה שאני תבנית נוף מולדתי ואתה תבנית נוף מולדתך לא מוסיפה כלום לדיון. כי בסך הכל הדיון שלנו מתחיל ונגמר בשאלה מי צודק ומי טועה. אחרי שהחלטתי שאני צודק ואתה טועה, אני גם אגיד שהטעות שלך זה בגלל שגדלת בבית כלשהו. מה זה משנה? אני מתחיל מזה שאתה טועה. אז בוא נתווכח על זה. הטיעון שאומר, תראה, אתה טועה, כי עובדה שכל מי שגדל בבית דתי יוצא דתי, ומי שגדל בבית חילוני יוצא חילוני, הוא טיעון מטופש. הוא לא מסיף כלום. יכול להגיד, אני לא מסכים עם הדתיות, אני חושב שהיא טיפשית, אוקיי? בוא נתווכח על זה. אבל אל תספר לי סיפורים על איפה אני גדלתי, כי אתה גדלת גם כן באותו, במקום מסוים. אז, לכן אני אומר, הטיעון הזה הוא טיעון בלתי רלוונטי לחלוטין, זה סימטרי לגמרי. אבל אני רוצה עכשיו להגיד עוד טענה, ודווקא להשתמש בדיון הלא רלוונטי הזה כדי להתקדם צעד אחד דווקא לכיוון כן של האמונה. ואני רוצה לומר ככה, קודם כל, העובדה שישנה קורלציה בין איך שאנחנו, איפה שאנחנו גדלנו, לבין הטענה, לבין העמדה שאותה אנחנו מאמצים בסוף, לא אומרת שהתוצאה היא פרי תכנות. ממש לא. למה? אתן לכם דוגמה, כן, מגיאומטריה. כל ילד מבין שאת האקסיומות של הגיאומטריה, שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, מקבילים לא נפגשים וכן אז. אז כל ילד מבין את זה. אבל כמעט שום ילד שתשאלו לא ידע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. בשביל זה צריך ללמוד גיאומטריה. יש מורה, כן, המתמטיקאים שגילו את זה והמורים שמלמדים את זה, בלעדיהם לא היינו יודעים את זה. למה? הרי בסופו של דבר זה יוצא מתוך ההנחות שאותן אנחנו מבינים היטב. למה בעצם צריך את זה? צריך את זה כי א', אפילו את ההנחות אנחנו לא יודעים לנסח. תשאלו ילד, אם תשאלו אותו האם בין שתי נקודות כמה קווים ישרים עוברים, הוא יגיד לכם אחד. והוא לא יעלה בדעתו לבנות גיאומטריה על בסיס ההנחה הזאת ועוד כמה אקסיומות ולגזור מהן כל מיני מסקנות. בשביל זה צריך את העזרה של המורה. זאת אומרת, לחינוך יש הרבה פעמים תפקיד של לגבש ולהבהיר ולחדד תפיסות שבעצם נמצאות בי, תפיסות נכונות, ועדיין בלי החינוך לא הייתי מגיע אליהם. כמו שאני לומד פיזיקה, כמו שאני לומד מתמטיקה, זה כמו הטענה של הקורלציה, כן, משולה בעיניי למישהו שאומר, תראה, אתה למדת גיאומטריה, אז אתה חושב שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אני לא למדתי גיאומטריה, אז לדעתי זה 217 מעלות. עכשיו, מי צודק? כל אחד הוא פרי מולדתו. אתה פשוט גדלת בבית ספר, אני שיחקתי כדורגל בינתיים. אז כיוון שכך, אתה חושב שהסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, ואני חושב שסכום הזוויות במשולש הוא 217 מעלות. אז לכן ברור שאין פה אמת ואין פה שקר, וכל אחד הוא תבנית נוף מולדתו. הוא תוצאה של בית הגידול שבו הוא צמח. שם אני מניח שלא הייתם מקבלים טענה כזאת, נכון? למה לא? כי ברור שבית הגידול לא יצר את האמיתות האלה. בית הגידול רק עזר לי להבחין באמיתות האלה. אבל אחרי שעזרו לי להבחין, ברור לי שהן נכונות. הטענה שלי זה שחינוך דתי פועל אותו דבר. חינוך דתי בעצם זה כמו חינוך למתמטיקה. מתמטיקה זה תחום קשה. גם אם אני יודע את כל האקסיומות, לא הייתי מצליח לבד לגזור מהן את כל התיאורמות, את המשפטים, את המסקנות. וצריך עזרה, חינוך. או השכלה, כן, מורה, צריך לעזור לי כדי להגיע לזה, למרות שזה נמצא שם, ולמרות שבעצם אחרי שהוא עזר לי, ברור לי שזה נכון, וברור לי שידעתי את זה מראש. אבל בלי שהוא היה עוזר לי, לא הייתי מגלה את זה. אני טוען שחינוך דתי זה אותו דבר. מה זאת אומרת? בן אדם נולד עם תחושות מסוימות, בן אדם נולד עם כישורים מסוימים, נטיות מסוימות, אבל זה דבר מאוד איולי, זה דבר מאוד, זה צריך לטפח אותו. זה דבר שבלי שתטפח אותו, הבן אדם לא באמת ידע לנסח לעצמו מה זה אומר, ולגזור מזה את המסקנות המתבקשות. ובעיניי חינוך דתי זה לא תכנות ולא אילוף. לא אמור להיות תכנות ואילוף, לא אמרתי שזה אף פעם לא. אבל אני אומר, לא אמור להיות ולא בהכרח כזה שהוא תכנות ואילוף. חינוך דתי זה כמו לימוד מתמטיקה. וממילא אין שאלה, רגע, אתה עברת חינוך דתי, נהיית דתי. הוא עבר חינוך חילוני, אז הוא נהיה חילוני. זה כמו להגיד, מי שעבר חינוך לגיאומטריה, הוא יודע שסכום הזוויות, הוא אומר שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות, ולכן אין טעם להתייחס לזה. מה, איזה מין שטות זאת? הטענה שלי זה שיכול להיות בן אדם שגדל בבית חילוני לגמרי, ובתוכו יש אמונה דתית. יש אמונה. ואם הוא היה מקבל את הכלים שחינוך דתי נותן, הוא היה מבחין בזה שהוא באמת מאמין וגוזר את המסקנות, להיות מחויב. והוא היה מבין מה זה אלוהים, וכשאלוהים מצווה צריך לקיים. הוא היה מבין את זה. רק מה? הוא גדל בבית חילוני או בסביבה חילונית, עוד פעם, כמובן, זה נורא דטרמיניסטי מה שאני אומר, כי אני רק מנסה לחדד את הנקודה. זה לא קורה בצורה כל כך דטרמיניסטית, אבל הנקודה היא שהוא לא קיבל את הכלים שאומרים לו, תשמע, התחושה הזאת שיש בתוכך היא לא סתם שטות בלתי רציונלית. אותו מחנכים קודם לו, זה שטות בלתי רציונלית, אז זה צריך להתגבר. כן, השיר של אלתרמן על הקלריקל הקטן, כידוע. כן, זאת אומרת, הילד הדתי ששואל שאלות, הילד החילוני, סליחה, בקיבוץ, ששואל שאלות על אלוהים, וכל הזמן מסבירים לו, עזוב, זה שטויות של סבא, זה לא קשור, אנחנו צריכים להתגבר על זה, נכון? יש בתוכנו את התחושה הזאת, אבל צריך להתגבר על זה, זה שטות. הנקודה היא שהתחושות, מי שבתוכו מוצא את האמונה הזאת, ואת המחויבות הזאת, ואת ההבנה שאלוהים, אם הוא קיים ומצווה, זה משהו שמחייב, עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם התחושה הזאת. בחינוך חילוני אומר לך, עזוב, תתעלם, זה הכל הזיות. ובחינוך דתי אומרים, לא, לא, זה דבר הגיוני ונכון וראוי, ועם זה צריך ללכת. עכשיו, אתם מבינים שהחינוך במקרה הזה הוא לא בהכרח תכנות. החינוך במקרה הזה בסך הכל עוזר לך לטפח הבנות וכלים שיש בתוכך בדיוק כמו גיאומטריה. ואם לא תטפח אותם, לא תדע שסכום הזוויות במשולש, 180 מעלות, אבל יש בתוכך את היכולת המתמטית, גם אם לא למדת. אם היית יושב בכיתה ולומד, גם אתה היית מבין את זה. עכשיו, נכון, זאת אמירה נורא פטרנליסטית. זאת אמירה שאומרת שגם הבן אדם החילוני, אם הוא היה עובר חינוך דתי, הוא היה מגלה את אלוהים, הוא היה מחויב לאלוהים. אבל זה גוף מה שהחילוני טוען. זה מה שהחילוני טוען. הוא אומר לי, תראה, אתה יצאת דתי, גדלת בבית דתי. אז מה הוא בעצם אומר? גם אם אני הייתי גדל בבית דתי, הייתי יוצא ככה. נו, אז ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. שבעצם יצאת חילוני רק בגלל שלא קיבלת את הכלים שנותן החינוך הדתי, כדי לגבש את התפיסה שבעצם נמצאת בך. ולכן הביקורת הזאת בעיניי היא ביקורת, כן, חוזרת כבומרנג על המבקר. עכשיו אני אגיד יותר מזה, החילוני יכול להגיד אותו דבר עליי, יש אסימטריה מסוימת בין דתיות לבין חילוניות, ולכן לדעתי הטיעון הזה הוא יותר טוב דווקא בידי הדתיים, לא בידי החילוניים. למה? ויש החילוני בעצם טוען להיעדר, הדתי טוען לקיומו של אלוקים, למחויבות לציוויו, החילוני טוען להיעדר. עכשיו, בשביל לקבל כלים, בשביל להכיר בהיעדר, לא צריך לקבל כלים. אם אין, אז אין. זה הכל, אני לא צריך חינוך מיוחד שיסביר לי שהעין איננו. אוקיי, זה לא, בסדר, זה ברור. לעומת זאת, בחינוך דתי, ברור שאתה צריך כלים כדי להכיר, כמו שאתה צריך ללמוד פיזיקה. יש תחום כזה, אבל לא כל אחד יכול להגיע לזה לבד, והחינוך או ההשכלה או המורה, כן, המחנך, אמור לעזור לך להגיע לעניין הזה. ולכן, אם אתה שואל אותי, בוויכוח בין הדתי לבין החילוני, אני חושב שלי יש את מלוא הכלים להבין את העולם של החילוני. כי העולם של החילוני הוא וקום. וקום לא במובן בגלל שכל החילונים הם ריקים מתוכן וממשמעות ומערכים, אלא וקום במובן שהחילוניות היא וקום. בן אדם יכול לצבור לתוכו עוד הרבה ערכים והכל, אבל היותו חילוני זה רק היעדר, זה אומר שהוא לא מאמין באלוקים. יש בו מעבר לזה, זה עוד דברים אחרים. כן, תמיד עם הוויכוחים עם העגלה הריקה והמלאה, תמיד מצחיקים אותי. ברור שחילוניות היא עגלה ריקה. היא עגלה ריקה, בגלל שזה הגדרה. חילוניות זה היעדר אמונה באלוהים, זה נקרא חילוניות. זאת אומרת, זה וקום. עכשיו, על גבי זה יכולים להיות אנשים נהדרים, שממלאים את עגלתם בהמון תכנים נפלאים. אבל זה לא החילוניות שלהם, זה דברים נוספים שיש בהם. החילוניות זה וקום. ולכן, הטענה שיש פה אסימטריה מובנית, אני כמי שגדל בבית דתי מכיר היטב את העולם החילוני, ויש לי כלים לגבש עמדה לגבי חילוניות. אבל האדם החילוני שלא קיבל חינוך דתי, אין לו את הכלים לגבש עמדה לגבי אלוהים. הוא מתכחש לזה גם אם הוא מרגיש את זה. כי הוא חושב שזה איזה הרגשות בלתי רציונליות שצריך להתגבר עליהן. כל מיני טוטמים, טאבויים וכל מיני, כן, פסיכומטיות למיניה. אז אם בכלל קיימת פה אסימטריה, זאת אסימטריה לטובת החינוך הדתי. ולכן אני חושב שבהסתכלות הזאת, זה נקודה מאוד חשובה, כי זה מטריד הרבה מאוד אנשים גם בתוך העולם הדתי, זה לא רק בביקור בין דתיים לחילוניים. אני פגשתי עשרות, אם לא יותר מזה. אנשים ששואלים את עצמם את השאלה הזאת. חלקם בגלל זה עוזבים הכל. בגלל השאלה הזאת. שזאת השאלה הכי קשה, ואני פגשתי המון המון אנשים מתלבטים. השאלה הכי קשה שמטרידה את האנשים זאת השאלה הזאת. אנחנו תוצר של החינוך, ואם היינו גדלים במקום אחר, היינו אחרים, אז מה אתה מספר לי סיפורים על הר סיני ועל אלוקים וכל מיני דברים כאלה? זה דבר שמאוד מאוד מטריד, ואני רוצה לומר, עוד פעם, אם מישהו יגיד לו, אני בכלל לא מרגיש בתוכי את העניין, אין לי מה להגיד לו. בסדר? אז הוא באמת חילוני, אין לי מה להגיד לו. אני מדבר למשוכנעים, לכן אני חוזר לנקודה שבה התחלתי. אני מדבר לאנשים שכן חשים בתוכם את המחויבות הזאת. הם רק אומרים, טוב, אבל זה סתם מובנה בנו, זה בלתי רציונלי, זה פרי תכנות או מה שלא יהיה, צריך להתגבר על זה. אז על אלה, לאלה אני אומר, לא נכון. זה לא בהכרח פרי תכנות, ולא נכון צריך להתגבר על זה. כמו כל אינטואיציה ראשונית שיש לנו, שבהקשר מתמטי אנחנו הופכים אותה לאקסיומה, ולא אומרים, טוב, זה סתם שטות ואנחנו צריכים להתגבר על זה. למרות שאין לי הסבר. אין לי הסבר, אבל ברור לי שזה נכון. אותו דבר גם פה. היום המסקנות המתבקשות, צריך עזרה חינוכית כדי לגבש אותם וכדי להבין לעצמי, לחדד לעצמי את המחויבות שנגזרת מהן. לכן בעיניי, החינוך הדתי הוא לא האשמה. החינוך הדתי בלעדיו לא יצאו, לא יכולים כמעט לצאת אנשים דתיים. כמעט. פה ושם, יש
החינוך. אפשר לשאול. אפשר לשאול. פרשת השבוע, נעשה ונשמע.
עוד פעם?
פרשת השבוע, נעשה ונשמע, חלק מהמפרשים מסבירים שזה בדיוק הנקודה.
אוקיי.
אפשר לשאול עוד שאלה?
כן.
אני רוצה לחזור איזה חצי צעד אחורה. אני מקבל לחלוטין את ההיגיון ודרך החשיבה שלך, למה צריך, אם הוא התגלה אכן אלוהים ונתן וציווה, למה צריך לקיים. אין לי בעיה. אני רק שואל, חוזר אחורה, השאלה היא, מה הוא ציווה? מה באמת הוא ציווה? אתה לקחת, רגע, שנייה. אתה לקחת אחד ההוכחות, או ההוכחה העיקרית שלך, על קיומו של מעמד הר סיני, היה הכמות הגדולה של האנשים שנכחו באירוע הזה, ככה שאי אפשר לבוא ולהתעלם ממנו. אבל באירוע הזה, מה שהוא ציווה, זה את עשרת הדיברות. כל היתר זה סיפור שמשה עולה להר, יושב עם הקדוש ברוך הוא ומקבל ממנו את התורה כולה. פה אין לנו עדויות, פה אין לנו את התזה שלך וההיגיון שאומר את זה. ואז אני שואל שתי שאלות. א', איך אני יכול לדעת מה באמת הוא ציווה אם אין לזה את ההוכחות, כי זה אתה השתמשת בהוכחה הזו, וב', למה אנחנו נמצאים במצב שזרם מסוים לוקח פטרונות על מה אלוהים ציווה, וכל מי שלא הולך עם הזרם הזה, הוא כופר בעיקר, הוא לא כלום. למה? למה מי שחושב שאלוהים ציווה, אבל הוא חושב שמבחינת ההיגיון שלו, הוא ציווה קצת אחרת.
אוקיי, אז אני אתייחס בקצרה, כי זה באמת, זה נושא אולי ל...
נכון, אני לא ציפיתי, אני רק זרקתי את זה כדי להגיד שגם אם אני הולך איתך, עדיין יש בעיה.
אז אני אענה בכל זאת בקצרה, אם כבר זרקת את זה, אני לא אשאיר את זה, אני לא אשאיר את זה סתם באוויר. תראה, דבר ראשון, אני לא עוסק כאן בשאלה מה אלוקים ציווה. אני עוסק כאן בשאלה האם הוא ציווה, והאם מה שהוא ציווה מחייב. בהחלט אחרי זה אפשר לדון בשאלה מה הוא ציווה. חלק גדול ממה שקיים בידינו כיום בהלכה, אין לי ספק שהוא לא ציווה. לא ציווה ולא עלתה על דעתו גם. השאלה היא למה אני מחויב לזה, אם בכלל, חלק אני לא מחויב, חלק אחר אני מחויב, אבל יש לזה הסברים בפני עצמם. הטענה היא שזה עולה מתוך הפרשנות למה שהוא ציווה, גם אם הוא לא התכוון לזה, יש איזושהי דרך התנהלות שההלכה מחייבת, אבל זה באמת דיון יותר רחוק. אני רוצה רק לומר, לגבי מעמד הר סיני, אז ברגע שאלוקים מתגלה ואומר לנו את עשרת הדיברות, בעצם הוא אמר רק שתיים, אומר לנו את שתי הדיברות, ואז קורא למשה רבנו ואומר לו כל מיני דברים, משה רבנו יורד ואומר, תראו, קיבלתי את זה ואת זה. נדמה לי שהמסקנה המתבקשת היא שגם את כל השאר הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הרי כל המעמד הזה היה מעמד שנתן מעטפת לעלייה של משה רבנו למעלה לקבל את התורה. מה, הקדוש ברוך הוא עובד עלינו, מגלה לנו שתי דיברות, קורא למשה רבנו למעלה בתמרות וברקים והכל, ומשה רבנו יורד אחרי זה למטה ועובד עלינו, והקדוש ברוך הוא שותק.
מילה אחת, אני לא יודע למה אתה אומר שתי דיברות, אני חושב עשרת דיברות, אבל אני אומר, לי, בעיניים של סבירות, נראה נורא הגיוני, שכשהקדוש ברוך הוא החליט, לפנות אל עם ישראל, תמצאת את הדבר הכי חשוב שהוא היה רוצה מאיתנו, עשרת הדיברות.
הכל בסדר.
ושם הכל מתומצת, וכל הסיפורים אחר כך, אין לזה הוכחה.
אבל אני מסביר שוב, עוד פעם, תראה, הוכחה אין לשום דבר, אני מדבר על...
לא, אני מקבל את ההוכחה שלך, אני מקבל את ההוכחה שלך על מעמד הר סיני.
אני טוען שיש. אני טוען שיש. בגלל שא', השתי דיברות שאני אומר זה פשוט חזל. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, ו-611 מצוות אחרות, כולל הדיברות, הם לא ניתנו מהקדוש ברוך הוא ישירות. התורה עצמה אומרת שהעם לא רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא, דבר אלינו אתה, הם אומרים למשה רבנו, דבר אלינו אתה ולא פנמות. אז חזל מסבירים שזה רק שתי דיברות, אנוכי ולא יהיה לך, זה תורה ציווה לנו משה, תורה בגמטריה 611. אז רק שתי דיברות קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, לכן אמרתי שתיים. אבל לא משנה, לענייננו, הטענה היא שברגע שיש מעטפת של מתן תורה, והקדוש ברוך הוא מתגלה, ועכשיו הוא אומר למשה רבנו, תעלה אליי, נותן לו את שאר הדיברות, או את שאר התורה, או מה שלא יהיה, ההנחה היא שכל מה שקרה בתוך המעטפת הזאת, הוא בעצם דברי הקדוש ברוך הוא, בין אלה שקיבלנו ישירות ממנו, ובין אלה שאנחנו ביקשנו שייתן לנו את זה דרך משה רבנו, ולא ישירות. לא סביר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, יורד שם בקלות וברקים, ואז בעצם נותן למשה רבנו לעבוד עלינו בעיניים, ולתת לנו תורה שלמה שכולה הזיה. זה לא סביר. עכשיו אני אומר עוד פעם, אין הוכחות של 100% אין לכלום, זה לא מתמטיקה, גם לשתי הדיברות הראשונות אין לי הוכחה לכלום. אבל הוכחה, במובן המלא. אבל אני כן חושב שברגע שיש מעמד, חלק מעמד הוא דיבור ישיר, חלק מהמעמד הוא, זה נורא ארוך, מה כל עם ישראל היה צריך לעמוד שם 40 יום ו-40 לילה וללמוד תורה, זה גם לא סביר ברמה הפיזית. אז ברור שלא, אתם תקבלו שתי דיברות, תבינו שאני מתגלה כאן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. כל השאר שמשה רבנו יעלה, אני אשב איתו 40 יום, אתן לו את כל השאר, ומה שהוא יגיד לכם זה המשך דבריי. אני חושב שזאת פרשנות, אם אתה מקבל את המסגרת, זאת פרשנות לגמרי סבירה למסגרת. ולכן לדעתי הראיה הזאת מההתגלות ההמונית וכולי, כן מתרחבת גם לדברים שלא שמענו ישירות מהקדוש ברוך הוא. ושוב אני אומר, השאלה היא עד איפה? שאלה טובה. אני חושב שאפילו התורה שבכתב, לא הייתי חותם שכולה ניתנה שם. אבל בטח לא תורה שבעל פה. אוקיי? אבל זה כבר פרשיות שצריך לדון
בהן. אז קצת, כן, רק עוד מילה. אז לאור מה שאתה אומר, ואני מסכים שזה נושא מאוד מאוד רחב, אבל קצת צניעות כלפי זרמים אחרים, כלפי אנשים אחרים, שאומרים, אנחנו חושבים שככה ציווה, אנחנו מאמינים שככה ציווה.
ההערה השנייה שלך היא הערה נכונה. אני חושב שזה לא רק שאלה של צניעות, אלא גם שאלה של הכרה בזה שלא כל האמת אצלך במובן האמיתי, לא רק במובן של לא להתעלל באחרים או להתייחס אליהם בסבלנות ובנימוס, אלא באמת יכול להיות שאתה לא צודק. זאת אומרת, יש פרשנויות שונות למה שניתן בסיני. חלק מהפרשנויות האלה אגב, כמו הרפורמים למשל, הם טוענים שלא היה מעמד הר סיני, זה לא פרשנות למה שניתן בסיני, זה משהו אחר. זאת דת אחרת, כאילו זה משהו, אם זה דת בכלל, לא בתור זה דת, זה יותר תרבות נדמה לי. אבל בתוך העולם הדתי, יש פרשנויות שונות למה שניתן בהר סיני, אגב, בעיניי גם נצרות זאת פרשנות. אותו דבר. נצרות היא על המפה של אותה פרשנות. הם טוענים שהקדוש ברוך הוא התגלה בסיני, ואחרי זה שינה כיוון ונתן ברית חדשה. זה מה שהם טוענים, אני לא השתכנעתי, אבל אם הם טוענים את זה, זאת פרשנות למה שקרה בהר סיני, אני לא יכול לקבוע באופן קטגורי ב-100% שהם טועים, למרות שיש לי עמדה משלי, אבל אני יודע שאני גם תבנית נוף מולדתי, גם בעניין הזה, ולכן אני מכבד גם את העמדה הזאת. לא מסכים איתה, אבל מכבד אותה. ואני אומר יותר מזה, גם מי שחושב שלא לא היה מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא לא התגלה, רפורמים או חילונים, או לא משנה, מי שלא יהיה, שלא מקבלים בכלל את המסגרת, אני גם מכבד את העמדה הזאת. הם חושבים אחרת, אני חושב שהם טועים, אני יותר חושב שהם טועים, לא משנה. בסדר, אבל זה מה שהם חושבים, וזאת פרשנות לגיטימית. אני לא יוצא כנגד אף אחד שיש לו עמדה מנומקת. ואני חושב שהיציאה כנגד מי שמחזיק בעמדות מנומקות, בטענות שהוא אפיקורס וכופר ונידויים והחרמות, הם טענות של חלשים. ברגע שאין לך טיעונים ענייניים, אז אתה עובר להחרמות ולנידויים ולמלחמות, וככל שיש לך פחות טיעונים, ככה אלימות בהתייחסות שלך לאותן עמדות מתגברת. כי זה כמובן פועל יוצא של היעדר טיעונים. ולכן לביקורת שלך בסוף אני לגמרי מסכים. מסכים לא במובן שכולם צודקים. לא, אני חושב שלא כולם צודקים. אבל כן במובן שאלה פרשנויות, וכיוון שאני לא יכול להיות בטוח שאני צודק, אני רק נוטה לחשוב שאני צודק, אני חושב שאני צודק, אבל תמיד יכול להיות שאולי אני טועה, ובסך הכל יש להם עמדה מנומקת משלהם, אני לגמרי מכבד את זה. בעיניי הנצרות היא פלג יהודי, במובן התיאולוגי, עוד פעם, אתנית, או כן, אמא שלהם לא יהודיה של הרבה מהם, אבל במובן התיאולוגי זאת עמדה יהודית. זה אחת העמדות של, של, של מה יצא ממעמד הר סיני עד ימינו, עבר גלגולים לשיטתם, בסדר? כמו שיש הבדל בין חסידים, למתנגדים, לציונים דתיים, לדתיים מודרניים, קונסרבטיביים, עד כאן. זאת אומרת, כל מה שמעבר לזה, זה כבר לא, זה כבר בעיניי לא דתיות יהודית, אלא תרבות יהודית או משהו כזה. רפורמיות וחילוניות. אבל נצרות כן. נצרות זה יהודי לגמרי, במובן הזה. כי הם מדברים על מעמד הר סיני ועל מצוות ועל מחויבות למה שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא כמו הרפורמים והחילונים. ובמובן הזה הנוצרים יותר קרובים לעניין, למרות שהפרשנות שלהם היא יותר רחוקה מבחינת התוכן, אבל מבחינת העמדה העקרונית שלהם, זאת תפיסה שמנסה לתת פרשנות לרצון השם ולמעמד הר סיני. ואני יכול לא לקבל אותה, אבל בסדר, זאת פרשנות ככל פרשנות אחרת, ואני גם יותר, דיברתי על זה אני חושב, אני רוצה לטעון יותר מזה, אני טוען שהשיח האקסקלוסיבי, זה היה אמירה שככה עוררה קצת תגובות, אני טוען שהשיח האקסקלוסיבי בין הדתות הוא בעיקר לצרכים פנימיים, להגיד שאנחנו הכי צודקים והנוצרים יתוגנו באש הגיהנום, זה טוב בשביל הצרכים הפנימיים, כדי להרגיש שאנחנו נורא צודקים ואנחנו בטוחים, ולתת לנו מסירות נפש, לעמוד על שלנו וכו'. אני מהמר שהנוצרים לא יתוגנו באישה של גיהנום, גם אם יש משהו כזה שם, כי אם הם עשו בתמימות, וככה הם הבינו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם, אז מה הוא רוצה מהם? זאת אומרת, זה מה שהם חושבים, זה מה שהם רוצים. מה, בן אדם שגדל בבית דתי, חרדי, מה שלא יהיה, הוא יותר מגבש עמדה בצורה אינטלקטואלית משהו מי שגדל בכפר פולני. הוא יותר יודע לבסס את תפיסותיו. לא, הוא גדל במקום כזה, וכאן אני חוזר לבית הגידול. כן? אדם הוא תבנית נוף מולדתו, וזה נכון. רק השאלה היא, איזה נוף מולדת עוזר לגבש דברים נכונים, ואיזה נוף מולדת רק מתכנת. וכאן אני סוגר את המעגל. לדעתי, נוף המולדת החילוני יותר מתכנת מאשר נוף המולדת הדתי, בניגוד למה שבדרך כלל חושבים. ככה זו דעתי. אבל בכל מקרה, ודאי שזה לא יותר מאשר סימטרי. את מתקפה כלפי אמונה דתית בצורה כזאת, ודאי לא קיימת. אני טוען שאתה מתקפה כלפי חילוניות, אבל על זה אפשר להתווכח. אז לכל יותר זה סימטרי. זה בעצם הטענה.
הרב, אפשר שאלה אמפירית?
אוקיי.
נחזור לדיברתם על מעמד הר סיני שקראנו לפני שבוע. אם נניח באופן אמפירי פשוט, אם מעמד הר סיני היה עשרת הדיברות, היו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, אלא להפך, תרצח, תנאף, תנצל את החבר שלך, תתחזר אליו. כל התורה חס ושלום, הייתה כולה תורה של סדום ועמורה ואדמה וסבועים. וזה רשע צרוף, כל התורה מתחילתה ועד סופה, המסר הכולל הוא חלילה רשע ואכזריות אחד okay, לשני.
הלאה,
הרב היה מקיים את העבודה, היה עובד את השם במצב הזה או לא?
אני לא יודע, אבל אני אגיד לך ככה, זה תמיד מצב שהוא שונה באופן קיצוני מהמצב שבו אני נמצא, קשה לי לשפוט מה הייתי עושה בו, כי אני לא באמת חווה את המצב הזה לאשורו, ועל זה דיברתי אני חושב בעבר, על האפשרות שלנו לשפוט מצב שהוא לחלוטין זר למצב שלנו. אבל אני אגיד משהו כזה, מנקודת המבט שלי היום, אני אגיד שני דברים, מנקודת המבט שלי היום, מה שהייתי חושב על מצב כזה, זה שיש לי מחויבות לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כי הוא הקדוש ברוך הוא. אבל, יש לי התנגדות מוסרית למה שהוא ציווה, ולכן אני בקונפליקט. ועכשיו, בשאלה מה הייתי בוחר? האם הייתי בוחר במחויבות הדתית, או במחויבות המוסרית, אני לא יודע. עכשיו, אם תשאל אותי, בסדר, אבל יכול להיות שגם מוסרית, הוא היה, לא היה מצפה ממני להתנהג, הוא אמר, לא, מוסרית גם אין בעיה לרצוח וכו'. כאן אני אגיד לך שזה כמו להגיד ששתיים ועוד שלוש היה שווה שבע. זאת אומרת, מה היית עושה בעולם שבו שתיים ועוד שלוש שווה שבע? אני לא יודע לענות על זה, כי שתיים ועוד שלוש זה חמש. זאת אומרת, אי אפשר להגיד בוא נחשוב על עולם שבו היה מוסרי לרצוח. אין עולם כזה. כי לא מוסרי לרצוח. זה כמו עולם
שבו
שתיים ועוד שלוש שווה שבע. לכן, ברמה המוסרית, ברור שאין משמעות לשאלה. מה הייתי עושה אם מצב המוסרי מטעם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי לרצוח? אין עולם כזה.
אבל הרב הרי אומר שהרב מפריד בין המחויבות לנורמה האלוקית מצד מהצד המוסרי לצד הדתי. אז אני אמרתי, אם הצד הדתי היה רשע צרוף וממוקד, ובצידו יש את המוסר שאני לא יודע איך אפשר לחיות בצידו, אבל האלוקים אומר לך שהוא אוחז ברשע כאיזה ערך עליון, וזה מה שהמהות, זה מה שאנחנו יכולים להשיג באלוקות זה רשע.
אבל עניתי על זה.
שהרב היה עדיין מרגיש מחויבות לעבוד אותו, למה? למה? למה לעבוד שטן? אני רוצה להבין. מה ההיגיון לעבוד חד ושלום שטן? שהרב יסביר לי, בכל זאת, מה התחושה הרב באמת כנאים עצמו, שהיה מרגיש חובה לעבוד את השטן הזה?
שאם תיתן לי, אני אסביר לך. אתה רק צריך לתת לי אבל. זאת אומרת, זה כל מה שאני הולך לעשות עכשיו מעכשיו והלאה, אני כבר לא אגיע לזה עכשיו היום, אנחנו נעשה את זה בהמשך, אבל זה כל מה שאני הולך לעשות מכאן והלאה. הטענה שלי, אני אחדד אבל את הנקודה, הטענה שלי שהמחויבות לקדוש ברוך הוא היא לא בגלל שהוא טוב. המחויבות לקדוש ברוך הוא זה בגלל שהוא האלוקים. וכמחויבות כזאת, באופן עקרוני, כל מה שהוא אומר אני מחויב לעשות, גם אם הוא שטן. אם האלוהים היה שטן, אז הייתי מחויב לעשות את מה שהוא אומר כשטן. אבל היה לי כנגד זה את המחויבות המוסרית לא לעשות את זה. ולכן הייתה לי דילמה. זה כמו, בדיוק אותו דבר, כמו כשהחוק אומר לי לעשות, או פקודה צבאית, אומרת לי לעשות מעשה שהוא בלתי מוסרי בעליל. זה לא אומר שאין מחויבות לציית לחוק. זה אומר שכנגד המחויבות לציית לחוק, עומדת המחויבות המוסרית, ואני בקונפליקט. לפעמים אני אקבע, אלך לכיוון זה, לפעמים אני אקבע לכיוון זה, תלוי מה המחירים, איך אני משקלל את שתי המחויבויות וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, הטענה שלי היא אכן מה שאתה אמרת. שהמחויבות לקדוש ברוך הוא נובעת מזה שהוא אלוהים. בלי שאלה אם הוא טוב או לא טוב.
למה?
רגע, רגע.
אז הוא פרה עולם. דיברנו לפני השיעור כמה הוא אנדתי על העולם הזה.
רגע.
אז אני עוד מחויב לו?
אתה שאלת, תן לי. אמרתי לך שאני הולך להסביר את זה. אז אין טעם לשאול את זה עוד פעם. זה מה שאני הולך להסביר מכאן והלאה. אני הולך להסביר מכאן והלאה בדיוק את הנקודה הזאת. למה אני מחויב לאלוהים? מה זה למה? אלא להצביע על הנקודה, להסביר באותו מובן שדיברתי עד עכשיו. למה התחושה הזאת היא לא הזיה? זה מה שאני קורא פה להסביר. הטענה שלי זה שאם יש אלוהים שמצווה, אני צריך לציית בלי קשר לתוכן הציווי. כי אם זה היה קשור לתוכן הציווי, אז מה שהייתי מחויב פה זה לא בגלל הציות לאלוהים, אלא בגלל שהציווי הזה הוא טוב. מה זה קשור לאלוהים?
עבודת... זה פשוט זהות. אולי לאחובה. אולי החובה המוסרית היא נקרא להיות מחויב לאלוקים, זה אותו דבר במילים אחרות.
לא, עבודה דתית פירושו קבלה באלוה. כשהוא אלוה, אני מחויב לעשות את מה שהוא אומר, בלי שום קשר לטובו או לא טובו, בלי שום קשר לתוכן הציוויים. המדרש של חז"ל במעמד הר סיני אומר שכשהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות, הם שאלו אותה, רוצים את התורה, שאלו אותו מה כתוב בה. ועל זה המדרש מגנה אותם, למה? הם עושים בדיוק את מה שאתה ממליץ. הם אומרים, בוא נראה מה שכתוב. האם כתוב בדברים טובים? מצוין. אם כתוב בדברים רעים? רע מאוד. לא. ישראל עשו, אמרו נעשה ונשמע. למה? כי הם קיבלו את הקדוש ברוך הוא עליהם באלוה. עבודה דתית זאת עבודה שאני, ועל זה דיברתי בעריכות. עבודה דתית זאת עבודה שאני עושה אותה כי הקדוש ברוך הוא אמר. לא בגלל שזה נכון, ולא בגלל שזה טוב, ולא בגלל שזה כל מיני דברים כאלה. ושאני אוהב אותו, או ירא ממנו, או מה שלא יהיה. אלא כי הוא אמר. אלא מה? שאם הוא עושה את הדברים שהם רעים בעליל, יכול להיות שלא הייתי עושה מסיבות מוסריות, אבל זה לא קשור לזה שיש לי מחויבות לציית לו, רק המחויבות האחרת אולי גוברת עליה, אולי כן, אולי לא. עכשיו, אם הוא היה מצווה אותי, כמו שאמרתי קודם, גם במישור המוסרי לעשות דברים נוראים, זה אוקסימורון, זה כמו להגיד לי, לברוא עולם שבו 2 ועוד 3 שווה 7, אין דבר כזה. ושלרצוח זה רע, אי אפשר לברוא עולם שבו לרצוח זה טוב. לרצוח זה רע, נקודה. הקדוש ברוך הוא בעצמו כפוף לדבר הזה גם כן, לכלל, הוא לא יכול לשנות את המוסר, הוא כפוי עליו. בדיוק כמו שהגיאומטריה והמתמטיקה כפויות עליו, הוא לא יכול לשנות אותם. זה נקודה חשובה. עכשיו, למה באמת את הנקודה הזאת, וזה אולי טוב ששאלת את זה כאן, כי זה בדיוק הנקודת הפתיחה שבה אני אתחיל בפעם הבאה, למה באמת, או איך אני מבין את המחויבות הבלתי מותנית הזאת, לציית לקדוש ברוך הוא כי הוא אלוהים? לא, בלי קשר לשאלה אם הוא טוב או רע, מה תוכן הציוויים והכל. כי הוא אלוהים, נקודה. האם זה לא משהו פנאטי, לא רציונלי, לא הגיוני? אז על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה, אנחנו כבר סיימנו את הזמן.
אבל הדוגמה שנתת זה בדיוק להפך, מה שהאומות ביקשו זה בדיוק עניינים מוסריים. לא להרוג, לא...
שם במקרה זה הפוך.
מה?
שם במקרה זה הפוך, הרי הוא אמר להם שכתוב לא תרצח, בגלל זה הם לא רצו. לא שהם רצו לבדוק אם זה מוסרי, הם רצו לבדוק אם זה לא מוסרי.
שזה לא מוסרי.
לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אתה אומר, צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא, אפילו אם זה לא מוסרי, שהוא אלוקה, הוא סיבה. אבל הדוגמה שאתה נתנת, זה בדיוק שהקדוש ברוך הוא מסכים שכתוב בתורה עניין מוסרים. עניינים מוסרים.
אתה צודק שמהמדרש הזה גם יוצא שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית. אבל זה נכון, הלקח הזה יוצא משם, ויוצא משם עוד לקח. שהאלטרנטיבה למה שהגויים אמרו, זה לא שאנחנו גם כן שאלנו כמו הגויים מה כתוב בה, וכששמענו שכתוב לא תרצח, אמרנו נעשה ונשמע. כי בגלל שהתוכן הוא מוסרי אז קיבלנו, ולכן אנחנו יותר טובים מהגויים, כי אנחנו קיבלנו את הדברים המוסריים, והם לא היו מוכנים לקבל דברים מוסריים, אז הם לא מוסריים. לא, המדרש מדבר פה על עליונות דתית, לא על עליונות מוסרית, שאנחנו בכלל לא שאלנו מה כתוב בפרק, אמרנו נעשה ונשמע. ולכן הלקח הוא כפול, א', בתורה כתוב לא תרצח, לא כתוב כן תרצח. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית, זה ודאי. אבל הלקח העיקרי של המדרש הוא לא זה. הלקח העיקרי של המדרש הוא שלא נכון לשאול. אלא צריך לעשות, נעשה ונשמע, בלי לשאול. זאת אומרת, הגויים היו, טעו בתרתי. הגויים גם שאלו, וכאילו הם מתנים את המחויבות שלהם לקדוש ברוך הוא, בתוכן של, מה, של הציווי, זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, ברגע שהם גילו שהתוכן הוא טוב, הם לא רצו, הם גם לא מוסריים. אז הם היו גם לא דתיים וגם לא מוסריים. ועם ישראל, אני לא יודע אם הוא היה מוסרי או לא, כי זה לא, הוא לא שאל מה כתוב, אז אני לא יודע האם הוא היה מוסרי או לא. אני כן יודע שהוא היה דתי. הוא קיבל את הקדוש ברוך הוא עליו באלוה. הוא אמר נעשה ונשמע, הוא לא שאל. ואני חושב שהמוקד של המדרש הוא לא שהתורה היא טובה. נניח את זה, בסאבטקסט, אבל זה לא מה שכתוב. המדרש עצמו, המוקד של המדרש, זה שהמחויבות הדתית צריכה להיות לא מותנית בכלום. אתה לא צריך לשאול מה כתוב בה.
הרב, זה כשיוצאים מההנחה שלא הייתה יציאת מצרים, ולא חווינו את אלוקים כתכלית הטוב. בכל זאת זה היה אחרי יציאת מצרים, משום מה לא קיבלנו את מעמד הר סיני לפני. משום מה אחרי ויאמינו והשם משה עבדו, הם הבינו שהשם הוא כן תכלית הטוב. ולכן הם הפסיקו לשאול.
מה פתאום, מי אמר את זה? הם הבינו שצריך לציית לקדוש ברוך הוא, אולי בגלל שהוא כל יכול, אולי בגלל כל מיני דברים. זה שהוא גם טוב זה נכון, לא דיברתי על זה אם הוא טוב או לא, אני רק טוען שהסיבה לעבוד אותו זה לא בגלל שהוא טוב, לא אמרתי שהוא לא טוב, אלא הסיבה לעבוד אותו זה לא בגלל שהוא טוב, אלא שהוא אלוהים.
זה העניין של אברהם עם העקידה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא ציווה, אבל היה לו הדילמה של לא מבין למה הוא רואה את הבן שלי.
בדיוק ככה, נכון? ולכן אני חושב שהמיתוסים המכוננים האלה, העקידה וה... מדרש הזה על מעמד הר סיני, כן, על נעשה ונשמע, הם בדיוק באים להגיד את זה, יש מחויבות, ועוד פעם, אני מוציא את זה ממדרשים, אני טוען עכשיו טענה הגיונית, המדרשים זה רק אילוסטרציה, לא שאני טוען תקבלו את זה כי כך חזל אמרו, אבל אנחנו דנים האם לקבל את חזל, זה לא, לא ראייה, אבל אני מביא אילוסטרציה מחזל, אני טוען שהתפיסה שאותה הם מנסים להעביר לנו, זה שיש מחויבות דתית בסיסית לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כי הוא אלוקים, ואם הוא ציווה צריך לקיים. אחרי זה אני גם יודע שהוא טוב והכל בסדר, אוקיי, אבל זה לא, המחויבות לדבריו לא מותנית בזה. ולהפך, אם יתברר לי שהוא לא טוב, אז אולי אני אהיה בקונפליקט, אני אהיה בדילמה, יכול להיות. אבל אני מדבר כרגע על המישור הראשון. עכשיו אותו אני אנסה להבהיר יותר בפעם הבאה. למה באמת, מאיפה באה המחויבות הזאת? מעצם העובדה שהוא אלוה. אוקיי? זה הנקודה שנשארה לי, שזה בדיוק השאלה שלך, אז אני מקדיש לזה, אקדיש לזה את ה... את השיעור הבא.
אפשר רק להוסיף חצי משפט, ממש חצי משפט. אני לא חושב, בעומק אני לא חושב שאני חולוק לרב, אני אגיד לרב למה, כי עוד פעם, אני כמה פעמים ניסיתי להסביר, אני לא חושב שהמחויבות המוסרית היא לאדם, אין לי שום מחויבות לא לאדם ולא לחברה ולא לסגסוגה, הוא ממש לא מעניין אותי, המחויבות היא בסוף כן לעבוד את השם, וגם העניין המוסרי שאני מדבר עליו, זה לא מוסריות כדי שיהיה לו סבל בעולם, או כדי שאנשים יסמכו ויהיו מאושרים, זה לא השפיץ בכלל, השפיץ הוא באמת עבודת השם, כמחויבות לקדוש ברוך הוא ישירות, כל התורה בעיניי היא בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו.
זה ויכוח
אחר. אני לא חושב שאני חלוק על הרב, בסוף אנחנו כן באותו עמדה.
אני אומר, זה ויכוח אחר. אתה דן בשאלה המחויבות המוסרית בעצמה, למה היא? אני דן במחויבות הדתית, לא המוסרית. אתה אומר, כן, אבל לגבי המחויבות המוסרית, למה, על מה היא מבוססת? האם היא מבוססת על התוכן של הדברים, כי הטוב מחייב את עצמו עליי או כופה את עצמו עליי? או שאני מחויב לה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה. אז זה בעצם דילמת אותיפרון, 2-4-5-7, אני מדבר על זה גם, אבל זה לא נוגע אלינו, אני מדבר על השאלה, מה היסודה של המחויבות הדתית. עזוב את המוסרית, זה פרשייה אחרת שאני לא עוסק בה כרגע. טוב.
שאר שנייה אחת לחזור לנושא של הוואקום.
איזה וואקום?
שהחילונים הם בעצם יש להם וואקום, ולא נכנסו לעניין של העגלה, כי העגלה ריקה ומלאה בעצם מתייחסה, האם יש להם איזשהו מסע אחר בתוך העגלה? אז זהו, לא, אז אני אומר, הנושא של הוואקום הוא לא חופף בדיוק לבעיה של העגלה.
לא, הוא כן חופף. אני טוען שכשהחזוניש אמר שהחילוניות היא עגלה ריקה, הוא התכוון לדבר על החילוניות, לא על החילוניים. כל אדם חילוני, זה שהוא מוגדר כחילוני, זה שהוא לא מאמין באלוקים. זה הגדרה של חילוני. מעבר לזה, הוא יכול להיות צדיק יסוד עולם, מלא תוכן, אומנות, ערכים, מדע, יצירה, הכל מצוין, אבל זה לא החילוניות שלו.
אוקיי, ואז...
זה ידר אלוקים, זה הכל.
ואקום, אני, עוד פעם, זה לא, זה הסמכת הזה, אבל לפני 60 שנה, היה רב בוגאץ' אצלנו בישיבה, שילדים היו אומרים, אני לא מאמין.
זה מה, מדרשייה?
מחלים.
מחלים.
אז הוא היה אומר, מה זה לא מאמין? אין דבר כזה, אתה מאמין. רק השאלה במה אתה מאמין? אין דבר כזה לא מאמין. זאת אומרת שאנחנו מעמידים אחד מאמין ואחד כאילו וקום. זה לא ככה. זה עניין של מאמין בעצם זה מילה מקבילה להשקפת עולם. איך אתה מסביר את
זה, את זה, מכניס אותי, זה מכניס אותי לדיון אחר, טור אחד קודם לזה שהזכרתי, 4-5-6, שם אני מדבר על השאלה האם ייתכנו ערכים ללא אלוהים, לטענתי לא. ובעולם שבו ישנם, עולם אתאיסטי שבו ישנם ערכים, זה אחת משתי אפשרויות. או שהם לא עקביים, או שהם מאמינים באלוקים באופן לא מודע.
כן.
אלה שתי האפשרויות. אין אפשרות שלישית לדעתי.
זה הזכרנו, והיה כי אין אלוהים במקום. בסדר. אבל אני אומר רק שלהגיד שזה מאמין וזה ריק, וקום זה לא נכון.
זה כן נכון.
מאמין, כולם מאמינים.
עוד פעם, בעיה.
איך אתה רואה את העולם?
אם אתה לא חילוני, אז לא דיברתי עליך. אני מדבר על חילוני שלא מאמין באלוהים.
אבל הוא מאמין, הוא מאמין
באלוהים, זה
וקום. זה לא וקום. הוא מסביר את העולם סביבו בצורה X, והדתי מסביר את זה בצורה Y. הוא אומר שהוא אין לו, שהוא דף חלק, שהוא ריק, שהוא וקום.
אם אתה מסכים איתי שבלי אלוהים אין מוסר, אז עכשיו מי שמחזיק במוסר הוא מאמין באלוהים, הוא לא חילוני. לא חילוני במובן הזה שלא מאמין באלוהים. לא מדבר על זה שהוא מקיים את ההלכה. אלא הוא לא חילוני במובן הפילוסופי, הוא מאמין באלוהים, בסדר גמור. אני מדבר על מי שלא מאמין באלוהים, או לפחות לא אלוהים שמצווה עלינו ערכים, מוסר או הלכה או מה שלא יהיה. כל אלה שחושבים שאלוהים מצווה עלינו ערכים, מוסר, הלכה, נצרות, לא משנה מה שאתה רוצה, רפורם, מה שאתה רוצה. אין בעיה, אני לא מדבר עליהם. כשאני מדבר על הוואקום או על הגלה ריקה, אני מדבר על חילוניות כחילוניות. מצד עצמה היא ריקה. כל מה שיש מעבר לזה, יש מעבר לזה. אם אתה מאמין באלוהים, רק אתה חילוני, סוציולוגית, או שאתה לא מקיים מצוות, אבל אתה כן חושב שאלוהים מצווה את המוסר, או לא יודע מה דברים אחרים, בסדר, אז אתה כן מאמין באלוהים, וגם בערכים שהוא מצפה מאיתנו אליהם. אין בעיה, לא על זה דיברתי. אוקיי?
טוב. אבל אתה יכול לציין מה בעצם הכלים החינוכיים לאמונה באלוהים? כלומר,
הכלים החינוכיים זה המפגש איתו. המפגש איתו היא עם דברו, עם תורה, עם ההיסטוריה שלנו, עם ההלכה, ללמוד את הדברים מתוך שאתה מדבק בדבריו, אתה גם מדבק בו. ואני חושב שזה הדרך לפגוש אותו, ולשאול כל הזמן, מי ברא אלה, וכל המדרשים האלה, בלי אפילו לא עם פילוסופיות גבוהות, אלא לתת איזושהי גושפנקה, או לתת לבן אדם את הלגיטימציה, שהתחושות שהוא מרגיש בתוכם, שכל הסיפור הזה לא קרה במקרה, הן נכונות, באמת יש מישהו שברא את זה, והוא גם התגלה בסיני, והנה התורה שהוא נתן לנו, וזה מחייב אותנו הלכה, כל זה, זה הדרך להיפגש איתו. בראש ובראשונה זה מתן הלגיטימציה בעיניי. כי אני חושב שאצל הרבה מאוד חילונים, זה השיר של הקלריקל הקטן, הוא מבטא את זה נהדר, מי שלא מכיר כדאי לקרוא. הטענה היא שזה נמצא אצל הרבה אנשים, הרבה ילדים. רק הם לא מקבלים איזה לגיטימציה תרבותית, חברתית, פילוסופית, ולכן אומרים, בסדר, נולדנו עם כל מיני הזיות כאלה, צריך להתגבר על זה ולהמשיך הלאה. אני חושב שעיקר העבודה של החינוך הדתי זה להסביר לך, זה לא הזיות. זה דבר אמיתי.
אם אני מבין נכון, זה נכון לומר שיש איזושהי אינטואיציה פנימית, נקרא לזה לקיומו של אלוהים, במובן כלשהו.
אני רואה אותו. אני רואה אותו.
כילד.
בעיני השכל, וכמו אינטואיציה הפנימית שיש פה דלת, כי העיניים שלי מראות דלת, יבוא הספקן ויגיד רגע אבל אולי אין פה דלת והעיניים מתעתעות בך, אז אני אומר גם זה האמונה היא סוג של עיניים, דיברנו על זה, האינטואיציה זה שהוא סוג של הכרה, ואני עם האינטואיציה מכיר בזה שיש אלוקים, זה לא הבנייה פסיכולוגית, אם זה הבנייה פסיכולוגית אז צודקים החילונים, אז סתם כי ככה אני בנוי, זה לא טענה באמת על העולם, אני לא, אני טוען שזה סוג של הכרה של העולם שנמצאת בנו.
חלק מהעניין הזה זה לא רק, נקרא לזה, לפתוח את האנטנות של הילד, אלא גם, בוא נקרא לזה, כשאנחנו נכנסים לספציפיות של קיום מצוות ושל תורה מן השמיים, יש כאן גם איזשהו פיתוח, נקרא לזה מלאכותי.
אוקיי. מה השאלה? לא הבנתי.
אני מנסה להבין אם לשם הרב מתקין.
לא יודע מה זה המונח הזה, פיתוח מלאכותי. יש לו שפות, ברור, מעבר לאנטנות. את ההלכה אני לא קולט באנטנות שלי. ההלכה אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אני לומד אותה, אני מפרש אותה, ומגיע למסקנות. להלכה אני לא מגיע עם אינטואיציה, למחויבות להלכה אני מגיע עם אינטואיציה.
גם נגיד בית מסורתי, שאתה יודע, שם שמיים שגור בפיהם, והולכים לבית כנסת, גם זה סוג של חינוך, נקרא לזה, מפתח את הכלים הדתיים?
ברור.
לא, לא דווקא מחויבות.
לא, בדרך כלל בבתים מסורתיים יש גם מחויבות. רק זה מחויבות כזאת שהיא לא מנוסחת, והיא לא מוגדרת, ולפעמים כן ולפעמים לא, ולזה אין לי כוח ולזה יש לי כוח, אבל יש שם ברקע גם מחויבות, זה לא תפיסה פילוסופית של אלוהים, זה תפיסה דתית של אלוהים. הם לא סתם הולכים לבית כנסת, הפילוסופים שמאמינים באלוהים פילוסופי לא באים לבית כנסת. יש פה משהו דתי מאוד, יש פה משהו שהרבה פעמים הרבה יותר דתי ממה שאני מוצא בתוכי, במובן של הקשר לאלוקים. אני חושב שהם טועים טעות מרה, כי הם לא מקיימים את המחויבויות שנגזרות מהתפיסה הדתית הזאת, אבל יש בהם תפיסה דתית מאוד עמוקה בעיניי במסורתיים, בהרבה מסורתיים לפחות.
תודה, זה הרבה דברים לחשוב עליהם.
אוקיי. טוב, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
להתראות.